שלום לכולם, אני שלי מרקוס, כותבת ויוצרת ומנחת סדנות כתיבה, ואתם כאן איתי בפודקאסט הכותבת, בו אנחנו אוהבים לדבר על כתיבה וכל מה שקשור אליה, והיום נדבר על דמיון, גבולות ווירג'יניה וולף. אז דמיון, חברים, דמיון הוא חלק קריטי מאוד בכתיבה. בלי דמיון אין סיפור, גם אם נשב בחוץ ונתאר את מה שאנחנו רואים לנגד עינינו בתיאור הכי יבש במרכאות כפולות, אז עדיין איך שאנחנו רואים את זה, וגם שם אנחנו מפעילים את הדמיון. הרבה פעמים אנחנו מפעילים דמיון בלי לשים לב שאנחנו מפעילים דמיון, אבל כל ככה העניין הזה של כתיבה באמת הולך בצורה מאוד 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 אדוקה עם הדמיון שלנו והמחשבות שלנו, ובאמת אנחנו ככה משחררים את עצמנו לתוך זה. דמיון בכתיבה יכול להיות מאוד מינורי. בכתיבה ריאליסטית שנאמנה למקור, אני אישית מאוד אוהבת את השילוב של להשתמש בחומרים ריאליסטיים מהחיים שלנו, ואז להלביש עליהם דמיון. ובאומץ, ממש לעוף שם עם הדמיון. וזה יכול כמובן להגיע עד לעולמות של פנטזיה ומדע בדיוני, שם הדמיון הוא המלך של הז'אנר הזה, והוא שולט בגדול. אבל אנחנו מדברים כאן על כתיבה יוצרת, על טקסטים וסיפורים, ובפודקאסט הזה נקדיש את כולו לדמיון ויצירתיות ורעיונות, שנמצאים בז'אנרים של סיפורים קצרים, נובלות ואפילו רומנים. דווקא דמיון ויצירתיות שמשתמשים בהם כדי לספר סיפורים פשוטים. סיפורים של אנשים רגילים, כמונו, כמו רובנו. וכאן אנחנו משתמשים במשפט הקסם או שאלת הקסם, שהיא what if, מה היה קורה אילו. אבל לפני מה היה קורה אילו, אני רוצה להעביר רגע משפט שאמרה וירג'יניה וולף, הסופרת הבריטית, שטבע את המושג המוכר חדר משלה. וולף אמרה כך, רק חיים דמיוניים הם חיים נלהבים. אז זה משפט מאוד נחרץ, נכון? רק חיים דמיוניים הם חיים נלהבים. אני מתחברת למשפט הזה, פחות לנחרצות שלו. להגיד רק זה מאוד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אבל וירג'יניה וולף הייתה מחלוצות זרם התודעה. זרם התודעה, אנחנו היום מאוד רגילים לז'אנר הזה, אז זה היה חדש. זרם התודעה זה ז'אנר שבו המחשבות של הדמויות מאוד נוכחות וחזקות, והעולם של הסיפור הוא מאוד סובייקטיבי מנקודת המבט והמחשבה של הדמות, וכמובן שמים פה דגש על הנפש ועל הרגש, ושם יש שימוש מאוד נרחב בדמיון כדי להיכנס מתחת לאור של דמות, לכתוב דמות באמת ככה בצורה מאוד טובה ומאוד אמינה, אנחנו חייבים דמיון, ממש ממש להיכנס לתוך הנעליים של הדמות הזאת, קצת להיות אי. אנחנו משתמשים בדמיון גם ברעיון לסיפור, מאיפה באים הרעיונות. בדרך כלל ממחשבות, דברים שאנחנו רואים, שומעים וחווים, ו מלבישים עליהם את מה אם הזה, את ה-what if, מה היה קורה אילו, וזה באמת, באמת, באמת קורה לנו תוך כדי היומיום, לא משנה מה אנחנו עושים, לאן אנחנו הולכים. המחשבות כל הזמן ככה מלוות אותנו, והראש כל הזמן פועל ועובד. דוגמה, היינו פעם אחת בכל המשפחה ברמת הגולן, ביער אודם, יער האיילים שם, ויש שם פינת חי, והיינו לבד בפינת חי הזאת. נכנסנו ככה, אני ובן הזוג שלי ישבנו בצד, שתינו קפה, והילדים נכנסו לפינת חי, ממש ממש לתוך הכלובים שם, ולטפו ארנבות וארנבים, ושרקנים, איגואנות, קאביות, כל מיני חיות פרוותיות. הם סיימו, נכנסנו לאוטו ונסענו הביתה מרמת הגולן לפרדס חנה, ואני זוכרת שכבר עלתה בי מחשבת ה-what if. חשבתי לעצמי, איזה קטע עם הבן שלי, האמצעי יונתן, לקח מפינת החי ארנבת. שם אותה בבגז של האוטו, והיא שמה, נמצאת לה בבגז של האוטו, אנחנו חוזרים הביתה, יש ארנבת, הוא מחביא אותה מתחת למיטה, אני בכלל לא יודעת על זה, יש לי ארנבת בבית. כבר חזרתי הביתה, כבר יצא מזה סיפור. סיפור כמובן, זאת אומרת, הרעיון, גרעין הרעיון היה, דרך מה היה קורה עם הבן שלי, גנב ארנבת מפינת חי בקצה של מדינת ישראל, בפינת החי של יער אודם, אבל הוא הפך לסיפור על שני ילדים שגרים בקיבוץ, מבריחים במושב, לא בקיבוץ, כי זה לא היה לינה משותפת, הם גרים במושב, הם מבריחים מפינת החי של המושב ארנבת, כי הם מרגישים שהיא בסכנה ומחביאים אותה מתחת למיטה, וכל הסיפור הזה יש שם סאבטקסט שהילדים בעצמם בסכנה. אחר כך הם גם הולכים ומבריחים את החברה של האיגואנה. אז כבר יצא סיפור, והסיפור הזה באמת הוא לא היה מגיע והוא לא היה נולד בלי המחשבת איזה קטע מה קורה עם הבן שלי היה גונב ארנבת מפינת החי. וזה יכול להיות גם אפילו ברמה של שירים ששומעים ברדיו וישר הדמיון ניצת וישר השיר הזה גורם לאיזושהי מחשבה על התחלה של סיפור. דוגמה, שמעתי ברדיו שיר ישן נושן של גלי אתרי, סוף העונה, שיר מקסים שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ילדות גדולות בוחות עכשיו כל שנה בסתיו, בכלל השיר הזה לקח אותי לסיפור. המלודיה של השיר הזכירה לי ככה ירידים ישנים של פעם, מין מוזיקת קרקסים, וכתבתי סיפור על יריד אבות. יריד שבו אמהות וילדים הולכים לבחור אבא, וגברים יושבים שם בכלובים, ומחכים שיבחרו בהם. מותר בכתיבה הכל, מותר להתפרע ומותר לעוף, ולכתוב גם סיפורים שהם סוריאליסטיים. להפך, זה גם אימון מעולה לשריר הכתיבה וגם נורא כיף לכתוב אותם. אז דמיון לרעיונות, תתפרעו, תעופו. אין דבר כזה רעיון מופרך או רעיון לא טוב. השאלה איך מבטאים אותו הכי טוב, איך משתמשים בכלים שיש לנו בכתיבה כדי לקחת את הרעיון ולהלביש עליו סיפור. אני אדבר על זה ככה בפודקאסטים הבאים. אז בואו נשמע עכשיו מווירג'יניה וולף, 5 עצות וטיפים לכתיבה, לכתיבה בכלל, לא רק לדמיון. בואו נראה מה היא אומרת, ונוסיף עליהם גם ככה מה אני חושבת על מה שהיא אומרת. אז הדבר הראשון, הטיפ הראשון לכתיבה מאת וירג'יניה וולף, היא אומרת, observe strangers. אני מאוד 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 אוהבת להתבונן ולתצפת על אנשים זרים שאני לא מכירה, ממליצה. קחו לכם פעם בשבוע, שעה כזאת שבה אתם יוצאים לשכונה שלכם, לעיר שלכם, למרכז, לדואר נגיד, ואתם יושבים ותצפתים על זרים. אז זה השלב הראשון, ממש לראות איך אנשים מתנהגים, איך הם הולכים, באיזה תנועות הם, באיזה דרך הם נעים, איך הם נראים, באמת ככה ממש מתוך תצפית והתבוננות על אנשים שאתם לא מכירים על זרים. תחשבו כמה זרים אנחנו פוגשים ביום יום שלנו, זה מדהים, תחנת דלק, סופרמרקט, ברחובות, במעליות, תחנות רכבת, זאת אומרת, פוגשים כל כך הרבה אנשים שככל הנראה לא נפגוש אותם יותר לעולם, והם זרים והם אנשים כמונו, כמוכם, זאת אומרת, ככה אתם יודעים, מרוכזים במסכים שלהם ובפלאפון, ולא שמים לב שאתם מתצפתים עליהם. אז באמת שלב ראשון זה ככה, לעשות את התצפית וכמובן לכתוב מה שאתם רואים, ממש 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 לכתוב, אפילו כדוח אפשר לכתוב את זה. ואז לכתוב אותם, לא לכתוב עליהם, אלא לכתוב אותם. איך הם הגיעו לזמן והמקום הזה בחיים שלהם? אתם רואים, אתם בקרון רכבת עם כמה אנשים. מה הם עושים כאן? לאן הם הולכים אחר כך? מה קרה להם לפני שהם הגיעו לשבת בקרון הרכבת הזה? מה הסיפור שלהם? זה טיפ נפלא לכתיבה, להתבונן באנשים זרים. ואני מוסיפה פה באמת גם את המקום הזה של לכתוב עליהם ואחר כך לכתוב אותם. הטיפ השני של וירג'יניה וולף זה לצוטט, לא רק לצפות ולתצפת, אלא גם לצוטט, eavesdrop, איך אנשים מדברים, באילו מילים הם משתמשים. אחד הדברים שאני הכי הכי קשה לי לקרוא בספרים, זה שאנשים, דמויות, לא מדברות כמו שבאמת מדברים בחיים, כאילו מדברות כמו שמדברים בספרים, וזה באמת נותן תחושה קצת של חוסר אמינות. אנשים מדברים כמו שאנשים מדברים, הם גם טועים בשפה והם מדברים בסלנג, ולכל אחד באמת יש את השפה שלו ואת הדיבור שלו וטונציה. בבקשה תשתמשו בכתיבה שלכם בשפה מאוד 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 מדוברת, איך שאנשים באמת מדברים, לא איך שדמויות מדברות בספרים. ווירג'יניה וולף מוסיפה פה לא רק לצוטט לאנשים איך הם מדברים, אלא גם איך הם שותקים, איך הם לא מדברים. ואני מאוד מאוד אוהבת את החידוש הזה, כי בשתיקות של אנשים אפשר ללמוד לא פחות מאשר בלשמוע אותם מדברים. כשבתי הקפה יחזרו לעבוד אחרי שתסתיים הקורונה, כדאי מאוד ככה לקחת מחברת או לפטופ, לשבת בבית קפה ולהקשיב לדיאלוגים של אנשים, וככה באמת פשוט לכתוב אותם, פשוט לכתוב מה הם אומרים אחד לשני. זה יופי של תרגיל שמאמן לכתיבה. הטיפ השלישי שוירג'יניה וולף נותנת לנו זה ניגודיות בדמויות. היא אומרת, כתבו דמויות שהן גם שבריריות וגם נחושות, גם קטנות וגם דרמטיות. השתמשו בניגודים. דמויות כמו אנשים הן מורכבות. כן, אני מאוד 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 מאמינה בזה. אני לא חושבת שצריך לאפיין דמויות בצורה מאוד נחרצת. באמת להסתכל עליהם כמה שיותר כעל אנשים שיש בהם גם את זה וגם את זה וגם את זה, באמת תלוי באיזה יום הם יתעוררו. כן, יש איזשהן מקבץ ככה של תכונות אופי שאולי מאפיינות את הדמות, אבל לא באמת ככה ללכת עם האפיון הזה בצורה מאוד 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 נחרצת. טיפ נוסף, היא אומרת, תכתבו על אנשים שמהממים אתכם, מרשימים אתכם ומציפים אתכם. Who make an overwhelming impression on you. Let yourself be obsessed. אז וירג'יניה וולף באמת הייתה מאוד מאוד טוטלית, לא היו לה גבולות, ומציאות ודמיון מאוד התשתשו לה בחיים עד הסוף המר שלהם. יצא שהייתי לוקחת ברבון מוגבל וכן עם גבולות, אבל לשם הניסוי זה מעניין. אז בואו ניקח רגע את הטיפ הזה ונוציא ממנו תרגיל כתיבה. תרגיל כתיבה שאתם יכולים לעשות אותו השבוע. תכתבו מהצד על בני ובנות הזוג שלכם. מי שלא נמצא בזוגיות כרגע, אז תכתבו מהצד על הבן אדם שהכי קרוב לכם כרגע, חבר או חברה, אח, אחות, אמא, אבא. באמת, הבן אדם שהכי קרוב אליכם, אבל לתת לו, לכתוב אליו ממקום שאף פעם עוד לא פגשתם אותו בחיים. זה בן אדם זר ואתם מתצפתים עליו ומצוטטים לו והוא מרשים אתכם ואתם מתחילים להיות אובססיביים קצת קצת על, על הבן אדם הזה, לעקוב אחריו ולכתוב אותו, לכתוב אותו כדמות, לכתוב אותו מה הוא עושה, איך הוא נראה. אתם יודעים, פתאום אתם תצחילו לשים לב לכל מיני דברים שלא כל כך שמתם לב אליהם עד היום. ממש לקחת את זה כאיזשהו תרגיל כתיבה יומיומי, בוא נגיד לשבוע, ולהתחיל לכתוב על הבן אדם שהכי קרוב לכם בחיים. לפרט אותו לפרטי פרטים, לפרק אותו ממש ממש לככה חתיכות חתיכות חתיכות. איך הוא נראה, איך הוא מדבר, איך הוא מתלבש, איך הוא נע, האם יש לו מחוות מסוימות גופניות או לא גופניות שהוא אומר שהוא עושה ככה. באמת, מי זה הבן אדם הזה? מתוך מקום שמתבונן, מתוך מקום אפילו שמאוד ככה סקרן, ומסתקרן לגלות מי זאת הדמות הזאת שחיה איתכם 24/7 באותו בית. זה תרגיל הכתיבה לפודקאסט הזה של דמיון גבולות ווירג'יניה וולף. אז זה, והטיפ האחרון שהיא נותנת, זה, היא אומרת ככה, דמות ראשית היא דמות שאפשר וניתן לדמיין אותה בכל סצנה אפשרית. ואני מוסיפה פה ואומרת שלי עוזר למצוא מכנה משותף ביני לבין הדמויות שלי. אני רואה את זה אני שואלת את עצמי, אם הדמות הזאת הייתה אני, אם זאת הייתי אני, אני שם את עצמי באור, בתוך האור של הדמות, איך הייתי מגיבה, מה היית עושה, איך הייתי באמת ככה מתמודדת עם הדבר הזה, אבל לא תמיד אני כותבת את זה. זאת אומרת, אני כן שואלת את עצמי מה הייתי עושה, אבל הרבה פעמים אני גם נותנת לדמות לעשות דברים אחרים ולהתנהג באמת בצורה אחרת. אז אני רוצה לתת לכם גם עוד תרגיל כתיבה, וזה תרגיל שבאמת הכי 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 בסיסי של מה היה קורה אילו. פשוט לעשות איזושהי רשימה כזאת שלכם, ביניכם לבין עצמכם, הרשימה הכי 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 אינטימית של סוג של דלתות מסתובבות כזה. מה היה קורה אילו הייתי בוחרת ככה, והייתי עושה ככה, ולא הייתי חוזרת לארץ מהטיול הגדול שלי בדרום אמריקה, וכן הייתי הולכת ללמוד כתיבה ותסריטאות כשרציתי, למרות שלא עשיתי את זה, וכל מיני דברים, אפילו ברמה של אם עכשיו בקניון, שאני נמצאת בקניון, פתאום כל הדלתות היו נסגרות והפסקת חשמל והקניון היה ננעל, ואני תקועה עכשיו 14 שעות בחנות בגדים עם אנשים שאני לא מכירה. זה באמת 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 אינסופי מה היה קורה אילו הזה. פתאום הכלבה שלי הייתה מתחילה לדבר איתי בעברית. זאת אומרת, זה באמת מין אחו פורה כזה של what if, באמת ככה, בואו קצת נתחיל לגרות את הדמיון שלנו ולשאול את עצמנו על דברים שקורים לנו ביום יום, רגע, ואם זה היה הולך לשם, ואם זה היה הולך לשם, ומה היה קורה אילו, ובאמת לרדת ככה מהשביל הראשי של החיים ושל הסיפור לכל מיני שבילים צדדיים. אני מאוד 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 מאמינה בלחקור את הסיפור שאנחנו עובדים עליו, לא להחליט שאנחנו כותבים את זה וזה הולך לכיוון מסוים. זה בסדר שיש מטרה לסיפור, אבל בואו רגע נפתח אותו, בואו רגע נחקור אותו, בואו נשאל אותו את עצמנו. ואם הדמות שלנו עכשיו עושה פרסה וחוזרת אחורה, ואם הדמות שלנו עכשיו כן הולכת באומץ לתוך האש ועושה איזשהו מעשה שנורא נורא נורא מפתיע אותנו, זה לא חייב בסופו של דבר להיכנס לסיפור או לספר, אבל בואו רגע נחקור אותה בכל מיני מה היה קורה אילו. בואו רגע נחקור את הסיפור שלנו בכל מיני זוויות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר נעז להשתמש בדמיון שלנו. אז דיברנו על זה שרעיונות מגיעים ממחשבות, ואני רוצה להקריא לכם כאן סיפור מתוך הספר שלי 101 סיפורים. זה סיפור מספר 61, והוא כולו מחווה למחשבות שלי. אז זה הולך ככה. בבוקר נשמעה דפיקה בדלת. כשפתחתי עמדה קבוצת אנשים וחייכה אליי בהתרגשות. לא זיהיתי אף אחד מהם, אז אמרתי שמשפחת שטרן זה בדלת ליד. הם המשיכו לעמוד שהמביטים בי מחייכים, שבעה במספר. זה שעמד הכי קרוב אמר, סוף סוף הגענו, אפשר להיכנס? וכולם עברו במפתן הדלת ונכנסו, דוחקים אותי אל הקיר. הם נראו מתרגשים, הביטו סביב, נעצו עיניים בתמונות המשפחתיות, העבירו יד רכה על מסעדי הספות, לגעו בשולחן, לציצו מהחלונות. קרקחתי בגרוני ושאלתי מי הם ומה לעזאזל הם עושים כאן. האישה המבוגרת התקרבה אליי ואחזה בכפות ידיי, עיניה התחולות רטטו. סוף סוף מצאנו אותך, היא אמרה. בלעתי את הרוק. אמרתי לה שאני חושבת שיש כאן טעות כי אני לא מכירה אף אחד מהם. הם פרצו בצחוק במקלה, פה אחד. אוקיי, זה כבר עצבן אותי. פתחתי את הדלת ודרשתי מהם לצאת מהבית שלי. הם צחקו שוב. בחורה צעירה עם תינוקת אמרה בחיוך רחב, אי אפשר. אי אפשר מה? אי אפשר כבר לצאת. באמת? את רוצה שנראה לך איך אפשר? דחפתי אותה לעבר הדלת, אבל משהו מנע בעדי להוציא אותה. אולי מראה התינוקת שלה. היא חייכה ואמרה, את רואה שאי אפשר? הלב שלי הלם בחוזקה, צעקתי, מי אתם? בחור גבוה ממושקף עם גורגרת בולטת הזמין אותי לשבת על הספה שלי. הגבר המבוגר עם הבלורית הכסופה שאל אם ארצה לשתות משהו. ביקשתי מים. הגבר המבוגר, סליחה, הצעירה עם התינוקת אמרה, מים זה טוב, זה מחליק בגרון. האישה המבוגרת דיברה, שלווה לשוחה על פניה. היא אמרה, אנחנו המחשבות שלך. המחשבות שלי והחלומות שלי הם כאן, סוף סוף כאן, לקח להם זמן למצוא אותי. היא דיברה וחיכה אליי והעיניים שלה זהרו, אני מתכוונת ממש זהרו, כמו סטיק לייט. הייתה שם גם ילדה בת 10 שכל הזמן דפקה עם הרגליים על הכיסא, זה הטריף אותי, בסוף צעקתי עליה להפסיק עם הדפיקות האלה. האישה עם התינוקת הניחה יד על כתפי ואמרה, אי אפשר. קמתי ויצאתי החוצה לחצר וכל האנשים, כלומר המחשבות והחלומות, יצאו אחריי. שאלתי אותם אם גם לשירותים הם יבואו איתי. הגבוה הממושקף הסביר שלצערו, כן. הייתי צריכה לחשוב רגע בשקט, אבל ברגע שהתחלתי לחשוב נשמע עוד דפיקה בדלת ונכנסו שתי מחשבות חדשות, אחת מטולטלת עם פרצוף רציני ושנייה עם מקל הליכה וכאבים בגב. הן נעצו בי עיניים. אני חייבת לברוח מהן. אני אלך לישון. נכנסתי עם כולם למיטה ועצמתי עיניים, אבל איך אפשר להירדם עם כל כך הרבה מחשבות? קמתי מהמיטה. אני חייבת לעשן משהו, משהו חזק, זה יטשטש אותם בטוח. התקשרתי לשכן שלי מקומה רביעית, אמרתי לו שעניין דחוף, בהול, הוא הגיע תוך שנייה כשראה את כל המחשבות בבית מלמל, וואי, אחותי, איזה סרט רע, איזה סרט רע, והשאיר לי פרח גדול ומבטי רחמים. אישנתי הכל בבת אחת, אישנתי עד שהם נראו מטושטשים ועשו שטויות ואפילו הזמינו בשבילי פיצה ועשו לי מסאז' בכפות רגליים. ככה זה טוב, ככה אני יכולה לסבול אותם ונראה שהם נשארים איתי לכל החיים. פתאום שמתי לב שיש איתם כלב, לא ראיתי אותו כשהם נכנסו. התקרבתי אל הכלב והבטתי עמוק בעיניו החומות העצובות. אתה הכרטיס שלי לחופש לחשתי באוזנו. חייכתי לכל המחשבות ואמרתי שאני מוציאה את הכלב לטיול. הם הננו לעברי בפה מלא פיצה. יצאתי החוצה עם הכלב. רק הוא ואני. רוצה לרוץ? שאלתי. הוא חייך חיוך מלא שיני כלב. על כל קילומטר שאני רצה, אתה רץ 7. מוכן? זה הצחיק אותו. הוא ממש נקרא מצחוק. התחלנו לרוץ. מהר, רחוק, גבוה, חזק. הבטתי בו ושנינו ידענו שלבית ההוא אנחנו לא חוזרים. אז הסיפור הזה בהחלט מתאר היטב את שצף המחשבות שלי. רציתי לתת להן כבוד, למרות מערכת היחסים האמביוולנטית שלנו. אחרי הכל הן מביאות לי גם לא מעט סיפורים, אחרי שאני מסיימת לברוח מהן וחוזרת הביתה עם הכלב. אז זה היה הפודקאסט על דמיון, גבולות ווירג'יניה וולף, שני תרגילי כתיבה. אחד מהם לכתוב, להתבונן, לתצפת ולצוטט על הבן אדם הכי קרוב אליכם בחיים ולראות מה יצא. והדבר השני זה לעשות את רשימת מה היה קורה אילו שלכם ובאמת באמת באמת לעוף עליה, לעוף על כנפי הדמיון. אז זהו, תכתבו, 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 וכמו תמיד אפשר לשאול אותי שאלות, ליצור איתי קשר בדף הפייסבוק שלי מרקוס סיפורים, מרקוס עם כף, או לכתוב לי מייל למרקוס77@gmail.com. שיהיה לכם כתיבה נעימה, נעימה, נעימה. ביי.